יום רביעי, פרשס כיסובוי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים בפתח של היום עם הסיפור היומי. מדוע בחר גראיל שטיימן זצ"ל אחרי שעבר בידוק ביטחוני בשדה תעופה במנצ'סטר? זה קרה באחת הנסיעות של רבינו לגולה. העסקנים שסידרו את המסעות ארגנו שבכל מקום שאליו הוא יגיע יהיו מודעים לחשיבות שלו, חשיבות הרבה כרבון של ישראל. דבר שגם גוי הארצות מודעים לכך, ויתנו לו לעבור מהר, בלי יותר מדי בידוק, תחקור. באמת ככה ברוב שדות התעופה הביאו יחד עם הפלה, עד הסמוך לקבע של המטוס, בלי לעבור את כל הבדיקות הרבות שצריכים לעבור כל הנושאים האחרים. אחת הפעמים הבודדות שמסיבות מסוימות זה לא סודר במלואו, זה היה בזמן סיום המסע באנגליה, כשהוא רצה לחזור לארץ הקודש, הוא הגיע לשדה התעופה במנצ'סטר. המפקד, האורל, על השומרים והשוטרים שאמונים על הביטחון, הוא ביקש לבדוק אותו, שהוא לא מעביר כל דבר שאסור לעלות למטוס. הוא הורה לו לעבור במגנומטר. מכשיר מיוחד לבדיקה שמגלה שאין על העובר בתוכו חומר מתכתי. אנשי הפמליה ניסו לשכנע אותו, את הממונה שמדובר בישות חשובה, רמת דרג, כפי המקובל היא לא נדרשת לעבור את הבדיקה הזאת. אבל אותו אחד עשה את עצמו שהוא לא מבין, דרש שיעבור את הבדיקה. הרב שטיימן הרגיע את המקורבים שלו שאין כל מניעה לעבור את הבדיקה הזאת. הוא ניגש לעמדת הבדיקה כשמהלכה נתבקש להוציא את כל מה שיש לו, להניח את זה בתוך מכשיר השיקוף שנמצא בסמוך. ואז הוא עבר בשער החשמלי, אלא שזמן שהוא עבר, השער התחיל לצפצף, שמגלה שיש לו משהו. טוב, וכשמנו לחזור אחורה, להוריד את המגבעת, חליפה, לעבור עוד פעם. עדיין, בפעם השלישית הוא הוריד את החגורה, פעם הרביעית, שהוא עבר גם בלי הנעליים, ועדיין המכשיר צפצף, לקחו אותו לצד לבדיקה מעמיקה יותר. העבירו על גופו מכשיר מיוחד לבדיקת מיקום המתכת בין הבגדים, ואז נתגלה שסיבת הצפצוף הייתה בשל איזה חלק מתכתי, נמצא בגופה תור כמה שנים, ואז הניתוח שעבר בחודש מאחרי שמונתיו שנמצא רחבי. כשרבנו סיים ללבוש בחזרה את הנעליים והבגדים שהיה צריך להוריד בשביל הבדיקה, ותשב באחד הפינות, במקום להמתין לעלייה למטוס, והמקורבים הבחינו שהעיניים שלו שטופות בדמעות. הם הבינו שהוא לא בוכה על ביזוי התורה שנעשה בבדיקה. שכן, למרות שהוא היה זהיר ביותר ברחבות תורתם של אחרים, מעולם הוא לא חשש לכבוד שלו, בטח לא הצטער על דמעות. אבל כששאלו אותו על הסיבה של הבכי, אז הוא אמר שהוא התעורר לחשוב מה יהיה איתו כשיבוא לדין אחרי אריכות ימים ושנים. שבאותו שעה מלאך החבול הממונה לא התחשב במה שינסו להגיד שהוא מפורסם ומכובד. והדרשו ממנו לעבור בדיקה מקיפה. שמהלכה יורו לו שיוציא כל מה שיש לו, שיניח את כל המצוות שהוא עשה וקיים, ואותם יעבירו מכשיר שיקוף, שיבדוק כל מצווה ומצווה עד כמה היא שלמה בתקינה, ואם אין בה איזה כל דבר שלילי, אחרי זה יעבירו אותו, בדיקה אישית לדעת במה הוא חטא, במה הוא פגם, אם יש לו איזשהו חטא קטן וטמון, שזה עידן שכח לחלוטין לקיים אותו, מהקיום שלו, סליחה, המכשיר יצפצף בעוז, יכריז עליו בקול גדול, ואוי לאותה בושה, אוי לאותו חרפה. ועל זה, על זה הוא אמר, צריך לבכות ולהתעורר. כשהתקווה היחידה היא לשוב עכשיו בתשובה על המעשים, ואז נוכל לעלות לשמיים בנקיות כל עבירה ועבירה. ואנחנו ממשיכים עם כתב הסירוב שנותר תמון בכיסו של גבי דיידה חרידיס, אבל גם משם הוא פעל את פעולתו. סיפר הרבה חוסיד, הנוגד רבי יוסף בן בנימין אסטרייכר, פעם כשבא הגאי ודרמושה הרי פריין זצ"ל לביקור אצלי, אז אמרתי לו שיש לי דין ודברים אחד, ושלחתי לו כבר 3 פעמים הזמנות מהבייסין, ראה את זה לרב פריין, והוא מסרב לבוא לדין תוירה, והבייסין כאן לא רוצה להוציא עליו כתב סייר, הוא בגלל איזו סיבה. אותו סיבה לא שצריך שייכת אצל הגאי וד, אז הוא מבקש שאולי הרב פריין יכתוב לכתב סייר. הוא הסכים, התחיל לכתוב, הקשה באמצע הכתיבה, בא אחד מהגבאים לראות מה הוא כותב, וכשהוא ראה מה הוא כותב, אז הוא לא רצה לתת לו לגמור את הכתיבה. הוא אמר שיות ורבינו לא מתגורר כאן, אז הוא לא יכול להתערב בסכסוכים שיש כאן, זה גם אומר שאז לא היה לו דבר סויף וכל העולם פנו אליו. אמר לו הגי ויד הגבי צודק. אבל זאת עשה, אני אסיים לכתוב את כתב הסירוב, אבל אני אשאיר אותו אצלי בכיס. ומה שהכתב סירוב צריך לפעול, זה לפעול גם בכיס שלי. כמובן הוא אומר שנעניתי לאותה הצעה של הגי ויד וכך הוא עשה, שהוא סיים לכתוב את המכתב. והשאיר אותו אצלו בכיס. כמה ימים אחרי זה, צלצל לבעל דין ואמר שהוא רוצה כבר להגיע איתי לפשרה. ואנחנו ממשיכים כל העם. יש פה דברים נפלאים שהובאו איש לרעהו בשבועות האחרונים. מספר שבעיצומה של, אחד מספר פה, בעיצומה של תקופת השידוכים שלי הגיעה הזמנה מהחצר החסידית, שאנחנו משתתפים אליה, להשתתף בשבוע ברכות של הנכד של עצמו. יצאנו מהבית, אבא, אני, אליהו בכור, שני האחים שלי שמעל גיל בר מצווה. האחים שלי, אומר, סמכו וצהלו לקראת השבת המרוממת והמענה. אבל אני אומר, אני ואבא היינו רחוקים מאוד עם מצב רוח חליל. הסיבה הייתה שחודש לפני שבת הציעו לי הצעה מאוד מיוחדת, משפחה מפורסמת, חמה ולבבית. וכבר חלפו שבועיים וחצי מהזמן שאנחנו נענים תשובה חיובית, אבל הצד השני, סחבו הגרוע הרגליים, ענו תשובות מרופלות שגם סחטו אותנו רגשית. צד אחד לא ענו תשובה שכן, צד שני לא אמרו תשובה שלא, שהייתה מאפשרת לנו לגשת להצעות אחרות. וגם כמובן היה חסר פה את האין שמחו כעתור סוסריקס. אז ככה בעודנו מצב רוח קודר של קרחים ומכאן ומכאן, יצאנו להשתתף בשמחה. הגענו לבסמרדש הגדול של החסידות שלנו לפלייתנו, כבר כל החניות והמקום היו תפוסות, למרות שהגענו יחסית משעה מוקדמת. נסענו לאורכו של הרחוב הלוך ושוב, גם ברחובות הסמוכים, הכל תפוס. פתאום כשעברנו שוב פעם, סמוך לבית מדרש, אז אח שלי הצביע על מקום מסוים, סמוך מאוד לבית מדרש, הנה יש חנייה. המקום הרקי ויכול ציפה שאבא יכנס שם את הרכב, התקלנו איך נשארה חנייה מוצלחת שכזאת, תנויה, אבל לא התעמקנו יותר מדי, עדנו לקדש בורו ומיד נסחפנו לקלחת ההכנות לכבוד שבת ורוממת. בציבה של ה... רבי, שכחנו מכל התרדות שלנו, התעלינו טפח מעל גבי קרקע. כך בהתארות העצומה, סיימנו קבלת שבת, מייריב, תודת שבת המונית לרגל השמחה שהייתה אחרי זה, לאחרי התשע מרומם. וחצות הלילה, יצאנו בסמרדש לכיוון הפנימיה, הסמוכה ששם התחסנו, והנה חשכו עינינו. המכונית שלנו כמעט נעלמה. הייתה מוסתרת כמעט כולה תחת הררי השפעה. נו, והיינו אחד בשני, אבל לא נתנו מה לעשות, שם מסיים להשם. במשך כל השבת, עקבנו אחרי המצב של הרכב, ליתר דיוק אחר, גובה ההשפעה שכיסתה אותו. מיד עם צאת השבת, מיארנו למקום, למרות הנה אי הנעימות, והתחושה הרעה שהלכה וגברה מרגע לרגע, התחלנו לפנות ההשפעה. מפני כבוד הקוראים, הוא אומר, לא אכנס לפרטים נוספים, אני רק אומר שזה הייתה חוויה לא נעימה בלשון המתה. אחרי שסיימנו את המשימה, אבא התניע את הרכב, הכנע אותו במרחק כמה רחובות. ומשם חזרנו לבית מדרש כדי להשתתף בהמשך סעודת שמחה במלכה. עם סיום השבת כולה, ארזנו את החבילות, חזרנו הביתה. איך שנכנסנו, הבחנו שפניה של אמא קורנות באופן מיוחד. ושמחה זו מה עשתה? אמא לא ענתה, היא רמזה שתספר מאוחר יותר. הילדים נרדמו, אמא יצאה וסיפרה בהתרגשות שרבע שעה לפני שנכנסתם, התקשר השטחן עם תשובה חיובית. ובתוך שתי פגישות, הוא אומר, כמקובל בחצי החסידית שלנו, כבר שברנו צלחת. רק אחרי החתונה, נסגר המעגל ונודע למה התרחש באותו ערב. כשהגיעה ההצעה למשפחת אשתי, הם בהירו שמו אינפורמציה מאוד טובה, אבל מה שעיכב מהם, לתת תשובה חיובית זה היה הדבר הבא, במסגרת הבירורים, הם שמעו שאנחנו משפחה רצינית מדי, מאופקת, מה שבהחלט נכון הוא אומר, והם, הייתה משפחה חמה ולבבית, העדיפו להתקשר עם משפחה בסגנון שלהם. באותו מוצא שבס, הבחין חותני העתיד, איך אנחנו מפנים עררי השפעה שהשתירו רכב ליד הבית מדרש. הוא לא ידע שהרכב שייך לנו. הוא חשב שהתגייסנו לעשות חסד עם איזה יהודי, שהרכב שלו נקבר תחת ההשפעה. ואז באותו רגע נפלה אצלו החלטה, משפחה איכותית שכזאת לא נשארת אדישה נוכח מצוקת הזולת, אפילו במחיר כזה של אי נעימות. לא ייתכן שהם כל כך מופקים ורציניים. השידוך מתאים. החליט לעצמו. לסיום הסיפור הוא כותב, במקרה הנוכחי מדובר בעוד אחת מנפלאות ההשגחה. אך ככלל האמת היא שכל מי שגומל חסד עם הזולת, אז הוא מתוגמל מהסביבה, כי רואים בו אדם חיובי, רוצים מקרבתו ובשמחתו. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. ההנהגות של החזון איש היו בשמחה, כל ההנהגות שלו. ככה מביא הרב חפץ בסוף שבת קודש לפני כמה שנים. סיפר הגאון רבי שמחה מאיר זצ"ל, על קבוצת בחורים שהוא היה ביניהם מישיבת פוניבז' שנכנסו לחזון איש בליל ראש השונה, שחל בשבת. ובערך כל אחד מהם בברכת היום. אחד הבחורים אמר לחזון איש, רבי תן ברכה, אמר לו חזון איש, כשיהיה יוחסים את אויבה. שוב אמר, רבי אני צריך ברכה טובה, אז החזון איש אמר לו, כשיהיה יוחסים את אויבה זה ברכה רעה, מה כבר יכול להיות יותר טוב מזה? החזון איש הבחין שמחמת אימא סדין, הבחור שקוע בעצבות, וכדי לשמח אותו אמר לו, שבת צחוק נסוחה על פניו. היום שבת, למה לא הולכים לשבת לאמרת תשליך? הבחור ענה מה שענה. אמר לך, אדוני, שאני אגיד לך תשובה אחרת, לך אסור להגיד תשליך, אתה מרגיש את ההבנות כמסע, אז אני חשבת לך לא יצוע בשבס. הבחור נרגע ובין שבצורה של האצבוס זה לא נקרא עם הסדים. אתה מפתח לתשובה ראה גוין רבי ציון אבא שאול בזצל במידת השמחה, פעם שאלו אותו בחודש אלול, יורינו רבינו במילה אחת, מהו המפתח לעשיית תשובה? וענה רבינו, שמחה יביא את האדם לתשובה. ואנחנו ממשיכים דברים נפלאים מהרב שמואל פולק שליטה. יש פה מאמר ארוך, פרסם באלון שלבת. חתן וכלה ביום חופתם, היום הגדול ביותר, היום הכיפורים בידיעה, ביום הזה נמחלים כל ההבנות שלהם. זה היום שעליו פונן הרבי מקוצק ואמר, אוי, כזה יום גדול, רק חבל שנותנים אותו לכאלה ילדים צעירים. ובכן, החתן ביום חופתו, כמה שמשך השנה הוא חברמן, אפילו ליצן קצת, אבל ביום החופה משתדל כמה שיותר להתעלות מעלתו. הוא צע, מתפלל, בוחן, נוסע לכותל, מכה ליבו, אומר על חד בדמעות של איש. אומר את כל הספר תהילים, יש כאלה שנהגו לעשות ציציס. לא יום של בדיחות, יום של כובד ראש, יום של תשובה, וידוי ועזיבת החטא. עד כאן החתן והקלה, שם הבדל שמיים וארץ, כל היום הגדול הזה מה היא עושה? חלקם אולי עומדת מול המראה, עסוקה בבגדים, קישוטים, איפורים, שמלות. זה מה שהוא שם הבוקר עד הכניסה לעולם. הוא מספר כשהיה בחור ממש ממש צעיר, הייתה לנו שמחה משפחתית, הייתי מהצד של הקלה ונחשפתי לראשונה לתופעה הזאת, התפלאתי מאוד. אין הקלה מה לעשות ביום הקדוש הזה. תתפללי, תזכי, תבכי, תקריא את השמיים, זה היום הגדול ביותר שלך. תלמידי מהחתן. כבר סיים פעם אחת התהילים, בדרך לסיים פעם שנייה. הוא מתפלל על חיי הנישואים העתידים, מתפלל על כל הנשמות. הנשמות הקדושות שאתם הולכים להעמיד, שכתוב שהם הולכים להופיע בעצמם בחופה שלכם. מתפלל על הייעוד הכללי. היהוד הכלי שלכם. ואת עדיין פה מול המראה. אז הוא אומר שהוא היה צעיר מאוד, לא ענו לו, לא ענו לו ולא הסבירו לו, לא נתנו לו מענה מספק לשאלה. אבל יום אחד קצת התבגרתי, אומר, ואז קלטתי את הסוד הגדול. כן, הקלה ביום החופה עסוקה כל היום בעצמה. אני, איך אני נראית, אבל כל העני הזה, זה אני לדוידי. היא עסוקה באיך אני נראית לבעלי, היא לא עסוקה בעני אדרבה, עסוקה להגיש את העני הזה לדוידי. רגע אחרי החתונה אני אעלם, אני כבר לא אתעסק עם עצמי, אני כל הזמן יהיה עסוקה לתת לדדי. אחרי לו אחת בוקר, לתת לו מעשי ידיים, לעזור לו. החל מיום אחרי החתונה אני כל כולי מתבטלת לבעלי, אבל כעת, ברגע של חופה, ברגע שלפני החופה, אני עסוקה דווקא בעני כדי שיהיה לי מה לתת לדודי. כל העני הזה הוא בעבור דודי. הנקודה הדקה הזאת, אומר הרב פולק, היא בתמציתיות כל העבודה של חודש אלול. כשיגיע כבר חודש תשרי, אז אני כבר מתבטל לדודי. ברור שאני קיבלתי לעצמי על מלכות שמיים, ועשה סמת שובה נכנעתי לפניו. ביום כיפור הניצה מתבטל לגמרי. אבל בחודש אלול זה ההפך הגמור. בחודש אלול, ביום החופה של הקלה, ביום הזה אני עסוקה רק עם עצמי. אני כל הזמן מסתובב סביב אני, כדי שיהיה לי מה לתת אני, לדוידי. אם אני אמחק את עצמי לגמרי, לא יהיה אני, ואם לא יהיה אני, לא יהיה אני לדוידי. הוא מספר שהוא פעם ראה תמונה של הרבי מגור, מסתובב בהיכל ישיבת בהיכל של הישיבה, בין הבחורים כאילו לא מתייחסים אליו. הם מתנדדים מול הגמורה, לומדים בינה בין עצמה, כאילו לא שמו לב לנוכחות שלו. היה מאוד מוזר לי. דבר פה בחורים שמסוגלים לעמוד על הראש, בשביל לזכות לעמוד על קצה הגלריה, בשביל לראות אותו אי שם מרחוק, פתאום פעם לא שמים לב. אז הסבירו לי שהרבי מגור בא לישיבה במטרה בשביל לראות איך הבחורים לומדים. אם ברגע שהם יראו אותו מיד יקומו ויעמדו כאילו יש עכשיו יציש, אז באמת הם יזכו לראות את הרבי, אבל הרבי הפסיד אותם, כי הרבי בא לכאן בשביל לראות אותם לומדים. אז תנו לו לראות אתכם. אז הוא אומר, הנה זה הדגל, זה הדגם של אני לדוידי. אם אני אמחק את עצמי, אם רוב רצון להתבטל אני אמחק את כל האני שלי, מי יהיה המפסיד הגדול ביותר? דודי, הוא רוצה אותי, הוא מגיע פה לראות אותי. הוא מחפש אותי, והנה הוא רק מגיע ואני לא נמצא, נעלמתי, אסור לי לעשות את זה. אסור לי לעשות את זה, לא. אני לדוידי, כל המטרה של טיפוח האני שלי זה רק בשביל דוידי, שיהיה לי מה להופיע לפני דודי. והמאמר ממשיך וממשיך, דברים נפלאים, אפשר לראות את זה בהפותח ובאלון שלבת. לסיכום הוא מסכם את המאמר. חודש אלול מיוחד ומקודש להאמין באני. מה אני? מה אני יכול לתת לאבא שבשמיים? ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. על סגולת המרד ברכס המוזן בכבונם, מתוך מתוק לחיקי. כתב בספר החינוך, מקובלני מרבותיי, שכל הזה הוא ברכס המוזן, מזמתיו מצויות לו כל ימיו בכבוד. שדברור מביא אותו. המדרש תלפיס מביא בשמו של ספר החינוך, שלא כתוב את האות פייסופית, לרמז שכל מי שמברך ברכת המוזן בכבונה, לא שולט בו, לא אף, ולא קצף, כך הוא מביא בשם הטרס קיינים. ידועים דברי הרב הקודש המגדי מזריץ, שברכת המזון צריכה כוונה יותר מתפילה, כי תפילה דרבון, ברכת המזון דאורייסה. הוא מביא עוד מהמדרש תלפיס, שצריך לכוון מאוד בברכת המזון, בדקדוק המילים, לא לבלוע אותה. צריך לברך מתוך הסידור, הכתב מעורר את הכוונה, הקפיד מאוד, מובן שאומרים בשם הרב שלם כזווילר, שאמר לאחד צעיר לימים, שאם הוא רוצה בנים יראים ושלמים, יזהר לברך ברכת המזון מתוך הסידור. מספר הגאון רב שלמה דוד הכהן פרידמן, מחבר ספר שדה צופים, שהוא זוכר שהגאון רב חיים קרויזר זצ"ל היה מתארח אצלם, אפילו שהיה בקיא בעל פה, ש"ס, בבלי, ירושלים, מכל התורה כולו, הוא היה נזהר, שלא לברך ברכת המזון אלא רק מתוך הכתב. הרמק, בתקנות והעזרות, הוא כותב לברך ברכת המזון בכל רם, כדי שמרו בניו אחריו אות באות, מילה במילה. בספר סגולת ישראל, הוא כותב שיברך ברכת המזון בכל רם, בשמחה בכוונה. בסימן אנחנו אומר, הספר סגולת ישראל, ברכת השם היא תעשיר, ואין ברכת השם אלא ברכת המזון. שהיא מן התורה, כי אין שום ברכה מן התורה מלבד ברכת המזון. ואם לא תוסיף עצב ולא תשמח ברכת המזון, אז באמת היא תגרום לאושר. ונסיים בדברים נפלאים שכתב בספר הקודש יגיד רקלה, שהנשמה יסר בשבת קודש מתענגת מאוד, שמברך ברכת המזון בכוונה היתרה. ומה נאה לשבח הנהגה טובה ששמעתי מידידי שנוהג ככה בביתו, בעת סעודת שבת קודש, מברכים כל בני המשפחה יחד בניגון הידוע עם ברכת המזון, ומספר שהוא זכה מאז לראות ישועות גדולות. ואנחנו ממשיכים עם דברים מהרב ישראל לנקה פרבר והרב יבלי בשטיסל מחברי ספר המנהג, על המנהג הקדמון להכריז בחודש אלול שובו בונים שיבובים. מנהג ישן היה נהוג בימים קדמונים שהשמש מכריז באלול שובו בונים שיבובים. יש שכתבו שהמנהג אחי מנחה, הוא מכריז. ואחרי זה מישהו היה דורש לפני בין מנחה למריו, דברי כיבושים ויסיירו. אחד מספרי מנהגי ספרד לכתר שם טוב, אז הוא מתרעם על המנהג הזה שאיש פשוט הולך בסבב בין הקהל ומכריז ככה. זה לא מן היושר, ייתכן שנמצאים בדקי אנשים תמדי חום ואין שמייסה. ואם הזה מכריז, היה איש זקן מנשוא פנים שירתו קודמת לחוכמתו ולא השמה שחרשתי, שזה ככה צריך להיות. הגאון רב זלי גרובן בנגיס, ראי בירושלים זה צל, היה מעיד שימי נערותו בווילנה, בחודש אלול, המגיד דמוס היה דורש כל יום דברי תורה בכנסת הגדול. בזמן הדרשה היו נועלים את החנויות, מתפנים מכל העיסוקים, והולכו אנשים, נשים וטף, לשמוע את הדרושת. חלק מישיבות ליטה, ראשי הישיבות עוררו את הבחורים לתשובה, תיקון המייסים, לפני סדר מוסר, אחרי זה למדו ספרי מוסר למשך שעה. בספר יהדות המגרב, מסורת ומנהגים, אז הוא מביא את המנהג במקנס שבמרוקו, שהרב היה, הוא קורא בכל חנוק, ישן אל תירדם, הרחק מדרכי בני אדם ושוב דרכי גבוהיך, מה לך נרדם, קום קרא לאלוקיך. ספר מנהגים מביא בשם ספר לדוד דמס שהמנהג בתימן בעיר צנה, שבראש חודש אלול, המנהג שהרב ואב בית דין מסבבים על כל בתי הכנסיות שבעיר, ובידיים שלהם אגרות של תוכחות ועזרות, התעוררות לימים נוראים. כל אחד קורא את התוכחות בינו לבין עצמו, והחי יתן אליבוי ושב מדר כוערו. ידוע מנהגו של הדברי חיים, צאן, שבשבתות בחודש אלול היה מעורר תפארה בניגון מיוחד שהיה מעורר את כל העם בתשובה. וככה היה מנהג גם של רבותינו הקדושים מבעלז, שאומרים דברי סוירוס ומוסר בניגון מיוחד בסעודה שלישית בשבתות שבחודש אלול, ומרפים על השומעים ברכות בבון חי ומזון. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שולחנו, שאלה משולחנו של הרב הגאון רבי מרדכי הלוי שוורצפורט שלי, תמר ירוה, נאות שמחה. שני בחורים אספו תרומות לישיבה שלהם, בדרך פגשו תייר שרצה לתרום להם, אמר שכיוון שאין לו שקלים, הוא ייתן להם 200 יורו, והם יחזירו עוד 200 שקל, ההפרש משמעותי. אחרי שהם הגיעו לישיבה, התברר שהוא נתן להם לא 200 יורו, אלא 200 רובל רוסי, שזה הרבה פחות משקל ישראלי. לא 200 יורו, שלהם חייבים לשלם מהישיבה את ההפסד שהם גרמו, אז הוא מוביל, אז התשובה עונה הרב שוורצפורט, הוא נובע בחושי משפוט, שכספי צדקה מיועדים למטרה מסוימת, שמיועדים למטרה מסוימת, יש בהם חובת שמירה, חייבים על פשיעה, ולכן הם צריכים לשלם, בגלל שהם לא בדקו, את המטבע שהם מקבלים. ובסעיף, כתוב בשוחבר במקום אחר, שמי שלא מוכן למטבעות, הוא אמר המטבע שהוא טוב ונגרם הפסד על ידו, חייב לשלם. ובנידון השאלה שיותר חסיבה לחייב, כאן שהוציאו בפועל מכספי הישיבה. איפה היא מבעל אוכל? מותר לסוף זמן קידוש לבונה, ומי שלא יכול לקדש את הלבון תחת כיפת השמיים, מה יעשה? על כך ועוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכנו נלמד גם אנחנו, תניה דף היום מבעל אוכל, אנחנו נוחזים בשעה טובה בסמן טוב, קובוב, סעיף ד' תחילת זמן קידוש לבונה לכתחילה, יש מהראשונים שכתבו, שניתן לקדש את הלבנה מהלילה הראשון שאחרי המולד, אבל בשוכנוך כתב על פי קבולה, שתחילת הזמן הוא משעה שעברו 7 ימים משעת המולד, ואין לחלקו הפויסקים עם הזמן הזה של 7 ימים פירושו 7 יממות, או שמתחילת היום השביעי למולד, ניתן לקדש. יד אחרונים רבים שאפשר לקדש משעה שחלפו 3 ימות מהמולד, שאז נהנים כבר מאור הלבנה. ולכל הדעות, בדיעבד, אפילו אם קידש את הלבונה באור ובראש חודש, הוא לא מקדש שני. אולי מי שכתב שאם בערך בטרם חלפו 3 ימים מהמולד, יבקש מאחר להוציא אותו ידי חובה. הזמן שבין מולד הלבנה למולד הבא אחריו, לא 30 יום, אלא 29 יממות, 12 שעות ו-44 דקות. ומהמולד עד למחצית הזמן הזה, שזה כמעט חצי חודש, אור הלבנה הולך ומתרבה, ומהמחצי ועד למולד הבא הולך ומתמעט. לא מברכים את ברכת הלבנה, שנאמרת על חידושו של לבנה, אלא כל זמן שהאור החדש מתרבה והולך, דהיינו, עד מחצית הזמן שבין מולד למולד, והמחצית הזו היא 14 יממות, 18 שעות וכ-22 דקות. יש אומרים שאפשר לברך עד סוף 15 יממות משעת המולד, ויש אומרים שאפשר לקדש עד סוף ליל ט"ז בחודש, ולכן, שלא קידש עד אז, לברך בלילה הזה ללא שם במלכות. קידש לבנה נחשב לקבלת פני השכינה, ולכן יוצאים אל מתחת כיפת השמיים, כדרך היוצאים לקראת מלכים. מותר לעמוד תחת כנפי אילן או מטריה. מי שמתקשה לצאת מחמת חולי או חולשה, או שמסיבה כלשהי הוא לא יכול לקדש ברחוב, כיוון שהמקום לא נקי וכדומה, רשאי לקדש בבית מול פתח שיכול לראות דרכו את הלבנה. ולכתחילה הוא יפתח את החלון, אבל כשלא ניתן לעשות כן, כגון מחמת קור, כדומה, הוא יברך כשהחלון סגור, הוא יקפיד לראות את הלבנה עצמה דרך החלון, ולא רק את ההשתקפות שלה אחד הילד. יש מי שנהג לקדש את הלבנה למרפסת מקורה, כיוון שלדע איתו, די בכך שיוצא ממקומו כדי לשים לקראת מלך, אין צורך לעמוד דווקא תחת כיפת השמיים. עד כאן בעניין דפיים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בשעת קידוש לבונה צריך להביט בלבונה, ויש אומרים שעל פי קבול אסור להביט בלבונה. כי אם בשעת הברכה של קידוש לבונה, יש אומרים שאין להביט בעלי המבט אחד לפני הברכה, בסמוך לתחילתה. אחר ברכת הלבונה נהוג לומר כמה דברים, כל אחד מהם 3 פעמים בזו אחר זו. סימן טוב ואוכרי צריך, כשם שאני רואה כטיפול עליהם, ואחרי זה בסדר הפוך. כאב ונדמו, ואמירת שלום עליכם לחבר. הנה הגמרא אשכנז מקד בדנו, לומר, ראינו לשבח, אחרי סיום קידוש לבונה, יש שנהגו על פי דברי אריזה לנער את שולי הציצית אחר קידוש לבנה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, בערים שעושים בהם עירוב חצרות, זה שיתוף מבוס לכל העיר, וצריך לזכור מהגויים שגרים בהם את רשותיהם, אז מנהג ישראל מקדם מדינו לזכור תמידי פקידי המלוכה בממשלה שאמונים על העיר, כגון משל העיר, שר המשטרה, כיוון שהם מורשים להשתמש בכל מקום בעיר, אז דינם כבני ביתם של הגויים. כך גם ניתן לזכור את רשויות הגויים מאחד הפקידים, בכירים וזוטרים שעובדים תחת אחד מהאמונים האלו. ולכתחילה, אין לזכור מהם בלי הגבלת זמן, כיוון שבאופן כזה, שיעבירו את הפקיד ממשרתו, תתבטל הזכירות מאליה. אלא צריך לזכור במשך זמן קצוב, לא יותר מ-20 שנה, כיוון שיש להניח שראשי המלוכה והממשלה, שהפקידים הם באי כוחם, הקפידים שלא יזכירו למשך זמן כל כך גדול. ומה גם שסחירות למשך תקופה ארוכה במיוחד נראית כחוכא ואטלולא. יש אומרים שצריך לקצוב את הסחירות ל10 שנים. דף עם תלמוד בבלי, מדוע צווחה הזור של בית המקדש? אב האם, את מי צריך לכבד קודם? וכיצד הייתה מפלתו של יששכר איש כפר ברקאי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, לימד היום מסכת כריסטוס דף קופחס. ובשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, גדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום, החפיץ עם החיים, חפיץ חיים יומי. אחד התנאים, רבותיי, שנדרשים לאתר, שפר החילות לתועלת, אחד התנאים הוא, שהוא לא יסובב את זה על ידי הרחילות, שלא יקרה על ידי הרחילות נזק לאותו אדם, יותר משעה מגיע לו בדין תורה. בסעיף מסלל ת' ולכות רחילות מגיע חפץ חיים דוגמה לכזה מקרה, כגון שהמספר יודע בחבר שלו שהוא יקבל את הסיפור שלו כאמת גמורה, ועל סמך זה יבטל עסקה עם פלוני. אז באופן זה, למרות שאם היו 2 מעידים על הסיפור בבית דין,
היה מותר לו לבטל את העסקה, בכל מקום, כיוון שכאן הסיפור מתבסס על פי יד אחד בלבד, אז נמצא שעל פי דין תורה יהיה אסור לו לחזור בו. ואם כן, בגלל הרחילות נגרם לניזון עזק יותר מאשר היה מגיע לו בדין, בדין תורה. בביאור מוסף הם מביאים מספר נדונים בעניין הזה, האם מותר לאדם להסתלק משותפות, אשמח מה שהוא שמע מאדם אחד. אז יש מי שכתב שכשלא קבעו זמן עד מתי תימשך השותפות, אז הוא רשאי להסתלק, למה? כשהרי מבואר בשולחן ערוך שכשלא קבעו זמן, אז יכול כל אחד להיפרד מהשותפות מתי שירצה. ואם כן, אין בהפסקת השותפות עזק והפסד שבית דין לא מבצעים, אלא רק מניעה של רווח. אדם שהתבקש לעקוב אחר פועלים בעבודתם ולדווח אם עובדים כהוגן דעת הגר שגושם שמותר לו, גם אם יפוטרו מחמת דבר, גם אם לא נתנה לפקח. דעת הגאון רבי מפתור נוסבוים שמותר לספר על פועל שעבר רק חלק מהזמן שזכרו אותו לעבוד, אפילו שעל ידי זה יעקב המעביד חלק מהמשכורות, כמו שבייזדין לא ימוציא מהמעביד ממון, ממון זה מספק, כיוון שהוא מוחזק, שהוא המוחזק בממון. וזה אם יש לו ראייה או סיבה לחשוב ולהסתפק שהוא לא עבד בשעות מסוימות. שאם לא כן, אי אפשר לסמוך על יד אחד למנוע מתשלום שהוא חייב. נראה גם עובד שרואה שיש במפעל פועלים מיותרים, דד אבנה ונצל, שליטה, הוא בא במשנברור ביצחוק יקורך, חלק ו', שהוא חייב לדווח על זה להנהלה משום משה בסוויידה. אפילו שעקב כך יפטרו חלק מהם. והוא הוסיף שכמו כן בוודאי צריך לדווח לבעד קשרת על זיופים בחותמת שלהם. למסור נהג עודב שמרמל להנהלת החברה דעת הגרי סילמן, שמותר כמה שדבר עזק, שאין אפשרות לבית דין לטפל בו, אפשר למסור אותו אפילו להרקול. ולשים רבותיי את חזקות יומית, הגוין במשלי אומר, איבל את אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. לפעמים אומר הגוין, אדם מתחיל ללמוד תורה, לקיים מצוות, והוא פורש. הוא פורש מאותו הנהגה טובה, מאותו מעשים טובים. למה? כי לא עוזרים לו, הוא זועף על השם, למה לא סיוע? ובאמת אומר הגוין, מחמת יבלתו, כי צריך שילך בהדרגה, מדרגה למדרגה, ולא יקפוץ למעלה. ואז סיוע. אבל זה האדם, אומר הגוין, לא התחיל ללך לדרכו, לכן לא סיוע. תתדל רבותיי, בכל דבר שטעון תיקון, להתקדם בהדרגה בעקביות, למשל, נתאמץ במיוחד בשעה אחת ביום, להימנע מכעס, מדיבורים אסורים וכדומה. עד כאן דברים אולם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.